אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם. אתם איתנו במעבדה. אנחנו בעוד סדרה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו מדברות היום עם העובדת הסוציאלית תמר שוורץ, מנכ"לית עמותת רוח נשית, שעוסקת בשיקום כלכלי, תעסוקתי, לנפגעות אלימות. שוב שלום תמר. אנחנו מדברות על אלימות נגד נשים. והתחלנו בפרק הקודם וקצת דיברנו על אלימות כלכלית, הבנו שבחמישית מבתי האב והאם בישראל יש אלימות. דיברנו קצת על העניין הזה של סוכנות שינוי ושל שומרי ושומרות סף, על כך שכל אחד מאיתנו בעצם יכול להפוך לשומר סף ולזהות נשים או אנשים אם נרצה שנמצאים באלימות. ובפרק הזה אנחנו נמשיך ונדבר, ונראה קודם כל, תשמעי, לכאורה יש זכויות במדינה, ואחד המושגים שאת משתמשת בהם הוא מיצוי זכויות, זה חלק מהעניין. הרבה פעמים נשים לא יודעות בעצם מה הן יכולות לקבל, מה מגיע להם. דיברנו על אלימות כלכלית, אישה שאין לה שום כסף לכאורה משלה, היא לא יודעת אפילו כמו שאמרת להכניס כרטיס ולהוציא כסף מהבנק, לא יודעת לשלם. היא צריכה לדעת מה הן זכויותיה, היא צריכה לדעת לממש אותם, ומיצוי זכויות הוא לא עניין ברור מאליו. נכון? זאת אומרת, זה שיש זכויות במדינה לא תמיד אומר שאנשים לוקחים אותם.
אז קודם כל שוב שלום.
שלום, שלום תמר.
ותודה לכם שהזמנתם אותי לכאן. תודה לך. ושאתם מתעסקים עם הנושא החשוב הזה. תראי, מיצוי זכויות, קודם כל אני רוצה להגיד, זה לא חוסר מודעות למיצוי זכויות, זה לא נחלתן רק של נשים נפגעות אלימות. יש בעיה בכלל עם מיצוי זכויות, אנשים לא מודעים לזה.
רובנו אגב נדמה לי, גם אם נדבר על ביטוחים ועל
עניינים. ממש, רוב האנשים לא מודעים לזה. אתר כל זכות שקם לפני כמה שנים, הוא באמת ברכה גדולה, שאת יכולה ככה בלחיצת כפתור.
הוא באמת נגיש? זאת אומרת, באמת אם אני אחפש קל למצוא בדברים?
כן, לדעתי כן, מאוד.
אוקיי.
הוא באמת יוזמה ברוכה. כשמדברים על נשים נפגעות אלימות, הבעיה היא כפולה. מדוע? משום שתוסיפי לחוסר המודעות הכללי שיש בציבור, הנשים האלה אפילו מפחדות. למצות את זכויותיהן. הן חוששות, הן מקטינות את עצמם. את יודעת שהדבר, אני תמיד אומרת שהדבר הראשון שאנחנו עושות עם אנשים שמגיעות אלינו, זה ללכת איתן יד ביד לפתוח חשבון בנק. תגידי, מה מסובך בלפתוח חשבון בנק?
זה לא פשוט כשאף פעם לא עשית את זה.
זה לא, לא רק שלא עשית אף פעם, אלא את גם חושבת שאת לא יכולה לעשות. זה הסיפור. איך אומרים, הכל בראש? את יודעת, הרבה דברים עשית, ועשית אותם פעם ראשונה, נכון? השאלה אם חששת לפני, יש להם פחד, כמו שאדם טכנופוב, הוא מפחד מלהוריד איזו אפליקציה. אבל זה, תכפילי את זה פי אלף. הן מפחדות מללכת לפתוח חשבון בנק, בשעה שזה ברור שמדובר באקט טכני, לא יותר מדי מסובך מבחינה קוגניטיבית. רוב בני האדם, אם אין להם איזה מוגבלות שכלית, יכולים לעשות את זה.
הן יכולות בטוח, אבל זה מפחיד.
אנחנו הולכות איתם יד ביד, ממש, להראות להם שזה אפשרי. וכל מיני דברים שהן נרתעות, מיצוי זכויות עכשיו כולל שני דברים. א', לדעת מה הזכות, ואנחנו ממש יושבות איתם ומראות להם, לא מלמדות אותם מה הזכויות שלהם, מלמדות אותם איך מחפשים. כי מחר הם ירצו משהו אחר, באיך פותחים תיק במעם. אני יודעת, היא רוצה להקים עסק עצמי, אני לא אגיע לידה. האם אני רוצה שהיא תתקשר אליי על כל דבר? לא, אמרנו, אנחנו רוצות להחזיר את השליטה. להחזיר את השליטה זה לתת חכות, לא דגים, ללמד אותה לדוג לבד, שהיא תהיה עצמאית. כל הרעיון הוא שהיא תהיה עצמאית, כי אנחנו זוכרות את הסטטיסטיקה. אישה עצמאית כלכלית, 0.01 הסיכוי שהיא תחזור לבן זוג האלים. אישה לא עצמאית כלכלית, 66% סיכוי שהיא תחזור לגבר האלים.
שמיים בארץ, כן.
אז אנחנו רוצות לעשות אותה עצמאית. אז דבר אחד זה ללמד אותה איך מחפשים. היום יש גוגל, איך את מחפשת את הזכויות שלך. זה חלק אחד שהוא ממש ממש לא טריוויאלי, והוא לא טריוויאלי לרוב הציבור בישראל.
מאוד הגיוני.
והחלק השני שהוא לא טריוויאלי, שבעתיים לנשים נפגעות אלימות, זה איך את דורשת את הזכויות שלך. איך את הולכת. ותראי, לפעמים דרישת מיצוי זכויות כרוך איזושהי התנהלות מנדנדת, נאבקת, זה לא ברור, את הולכת לביטוח הלאומי, את הולכת לקופת חולים ואומרים לך, לא, מחר, תבואי עוד שבוע, זה לא ככה, צריכה את הטופס הזה, איך את מתנהלת בתוך הסיפור הזה, כשהפקיד אומר לך להביא את הטופס, איך את לא מצד אחד נבהלת ואומרת, טוב, אז לא צריך, או מצד שני מתחילה להתנגח איתו, איך את מתנהלת באופן אסרטיבי, איך את מבקשת שירשום לך על דף בדיוק מה את צריכה להביא, כל ההתנהלות בתוך המיצוי זכויות היא מאוד לא ברורה לנשים נפגעות אלימות, שבדרך כלל נוטות להגיב, או בדרך כלל בקניעה ובהצנעת הצרכים שלהם, או שהן עונות בתוקפנות, כי זה מה שהם למדו, וזה כמובן לא השיח שאנחנו רוצות לייצר. אז כל הסיפור של מיצוי זכויות הוא גם ללמד אותם לחפש אותם, גם ללמד אותם לאיך למצות את זה, איך לגשת, והחלק השלישי, שהוא החלק שהוא שלנו כארגון, פחות שלהן, למרות שהן גם משתתפות בו, זה איך לשנות את הזכויות. אני אתן לך דוגמה. אישה נפגעת אלימות, אישה נשואה שהתגרשה, לרוב היא לא מקבלת את המזונות. הבן זוג האלים לא אוהב שאשתו מתגרשת ממנו. את חצופה שהתגרש ממני, אני עוד אשלם לך מזונות. קודם כל, שתדעי, את יודעת כמה בקרב הזוגות הנורמטיביים, כן? יכול להיות אח שלך, חבר שלך, את יודעת, היום להתגרש זה 40% מהזוגות, זה הכי נורמטיבי. את יודעת כמה מהזוגות הנורמטיביים לא משלמים מזונות?
אני מפחדת לשמוע.
כן, אני מדברת שאין ספק שהוא מכיר באות, והוא התגרש כי הוא לא מסתדר עם האישה, שזה בסדר גמור, אבל הוא לא התגרש מהילדים, נכון? ועוד דבר, שמזונות זה צו של שופט, זה לא גחמה של האישה, זאת אומרת, אם הוא לא משלם, הוא עושה ביזיון בית משפט. אז כאן, אני לפני שבאתי לרוח נשית, חשבתי שרק 10% לא משלמים. בטח, הרוב משלמים.
כן, נשמע גיל.
ילד שלהם, המזונות זה בשביל הילד, לא בשביל האישה. הם רוצים שהילד יגדל כהלכה. נפסק על ידי בית משפט. לא יכול להיות שהוא לא יקיים הוראות בית משפט. בטח, תמיד יש 10% בעייתיים. הופתעתי לגלות, מאז שאני ברוח נשית, וזה נתון לא שלי, אני פמיניסטית עם אג'נדה, בסדר? אז את אולי תהיה חשדנית לנתונים שלי. נתון של ביטוח לאומי והוצאה לפועל. 48% מהגברים הנורמטיביים, אני מדגישה, לא מטופלי רווחה, לא עבריינים, נורמטיביים,
וואו.
לא משלמים מזונות. מה זה אומר? כל גבר שני. 48% זה חצי, נכון? כל גבר שני גרוש, לא משלם מזונות. בקרב הגברים הפוגעים, האלימים, כמה אחוז מהם לא משלמים מזונות? אז אני אגיד לך איך אני אומרת תמיד לעובדות שלי, אם תתקלו במשתתפת שתגיע ותספר שהגרוש שלה משלם מזונות, אני מבקשת להזמין אותו לישיבת צוות, אנחנו נעניק לו תעודה יפה, וגם נמליץ עליו לטקס הדלקת מסעות. זאת אומרת, כמעט אין כאלה. כמעט כולם לא משלמים.
וואו, זה נתון נורא מה שאת אומרת.
יפה. עכשיו, אישה נפגעת אלימות שלא משלמים למזונות, יכולה לפעול בשתי דרכים, לא או-או, שתיהן. היא יכולה ללכת להוצאה לפועל, ולדרוש, זה חוב כמו כל חוב, ויכולה לקבל קצבה של הביטוח הלאומי. עכשיו, שוב, אם אני רק אגיד לה את הזכות שלה, ואפילו ילווה אותה למצות את הזכות שלה, לתבוע בהוצאה לפועל ולקבל את הקצבה בביטוח לאומי, שהיא יכולה במקביל, אגב, לעשות את זה, זה לא יספיק. מדוע? גם זה לבדו עבודה סיזיפית קשה. זה מה שאמרתי
לך
מקודם.
לא פשוט, זה לא פשוט, זה המון בירוקרטיה וזה המון פעולות.
זה קשה, והיא גם היא נורא מפוחדת, והיא לא מאמינה, והוא לא יקשיב לי, והפקיד בביטוח הלאומי, ואיך אני אפנה, ואיך אני נורא נורא חוששות. אז כמו שאמרתי, עבודה סוציאלית זה הפרט בהקשר החברתי. אז קודם כל לעבוד עם הפרט, לעבוד איתה. רגע, בואי תראי מה הזכויות שלך. בואי המנטורית תלך איתך. בואי תמלא יחד איתך את התפסים. תגיש. לתת לך חוויה אחת של עוצמה. וואו, עשיתי, את יודעת לכם שמחות אחרי זה? כי זה לא רק שהם הצליחו, זה גם הכרה. המערכת אומרת, וואלה, מגיע לך, אנחנו מכירים בזה. תקבלי את זה, זה רגשית. אפילו עוד לפני שנכנס השקל הראשון, עצם זה שהיא עושה את זה, זה בשבילה אמריקה. ענק, ענק. אל יקל הדבר בעיניכם. אבל חוץ מלעבוד עם הפרט, צריך לעבוד עם המערכת, משום ששני הדברים שאמרתי לך הם מאוד לקויים במדינת ישראל. מדוע? נתחיל עם ההוצאה לפועל. וכאן אני אגיד דבר לקוי, וגם אני אפרגן, שפו גדול להוצאה לפועל. היו שתי בעיות בהוצאה לפועל. הבעיה הראשונה הייתה שכשנשים התקשרו למוקד לקבוע מועד לדיון בהוצאה לפועל, קודם כל הם קיבלו מועד לדיון שהוא בעוד שנה. למה? הוצאה לפועל אנשים רעים? לא, עמוסים. יש המון גביית חובות במדינת ישראל, המון אנשים שלא משלמים, ולכן הנושים צריכים להגיע להוצאה לפועל. באנו להוצאה לפועל ואמרנו להם, תקשיבו, לנשים האלה, הן צריכות לעקוף את התור, הן יוצאות קוטנטן לאורן, אין להם כלום, אתם צריכות לתת להם תור מוקדם יותר. עכשיו, ייסדנו נוהל שקוראים לו נוהל דיון מהיר. אני קוראת לו הנוהל בקומה 6 נפגשה עם קומה 12, משום שמה שעשינו זה, בכניסה לירושלים יש בניין גבוה ברחוב ירמיהו 39, בניין משרדי ממשלה, קומה שישית משרד הרווחה, קומה 12 רשות האכיפה והגבייה, שזה הוצאה לפועל. עולים במעלית ביחד ולא מכירים אחד השני. אנחנו עמותה הקטנה, הפגשנו אותם, אחרי מספר חודשים של דיונים, והגענו לנוהל, שיש עליו לוגו גדול של ההוצאה לפועל, לוגו של משרד הרווחה ולוגו של רוח נשית קטן, שאומר נוהל דיון מהיר. אישה שתפנה ותגיד שהיא נפגעת אלימות, תקבל דיון עד 60 יום מיום פנייתה.
מדהים.
חודשיים, עוקפת את התור, כי היא צריכה יותר.
כן, כל אין, מי ש... אין לה מה לאכול.
היא במצב קשה. יפה. כל הכבוד להוצאה לפועל שנתנו את הדבר הזה. דבר שני, באו אלינו הוצאה לפועל ואמרו, תקשיבו, נתנו להם דיון מהיר, ומה מסתבר? נשים לא מגיעות לדיון. אחרי שהם לקחו תור, הקפו את התור. אוקיי, חזרנו לנשים. מה קרה? למה לא באת לדיון? מה אומרות לנו הנשים? פחדתי. אם אני אבוא לשם, הוא יבולה לי. קרה כמה פעמים שנשים הגיעו לכל מיני דיונים משפטיים, והגבר או הרים עליה כיסא בדיון עצמו, או שאמר לה, חכי בחוץ תוך סימון תנועת יד על צווארה, זאת אומרת, אני אקרא אותך בחוץ. גבר אלים הוא לא כל הזמן אלים, צריך להבין. יש מקומות שמאירים את הג'ננה. לבוא לדיון, להוצאה לפועל, ושיגידו לך שאתה לא בסדר, שאתה צריך לשלם למזונות, אחרי שאתה כועס עליה שהתגרשה ממך, זה די מעלה, זה טריגר לאלימות. ונשים פחדו, התחושת מוגנות שלהם נפגעה, הם לא יכלו למצות זכות שמגיעה להם, כי הם פחדו שיבולה להן. שפו גדול להוצאה לפועל, שעשתה ביחד איתנו עוד נוהל, נוהל ליווי קבט. ההוצאה לפועל מוציאה קבט מהמצבה שלה, והקבט יוצר קשר, אם האישה מדווחת על עצמה שהיא נפגעת אלימות, כשהיא מתקשרת למוקד, הוא יוצר איתה קשר יום לפני, ושואל אותה מאיפה לחבור אליה. שני רחובות מההוצאה לפועל, מהבית שלך ללוות אותך עד להוצאה לפועל, מלווה אותה עד להוצאה לפועל, יושב לידה בסניף ההוצאה לפועל ששם נערך הדיון, ומעניין לגלות שכאשר הגרוש האלים שלה רואה שעל יד אשתו, גרושתו, יושב גבר חמוש ונחוש, הג'ננה נרגעת, הוא לא מתפרץ.
זה עובד.
הוא לא אומר לך כי בחוץ, בוודאי, כי הוא מפחד שאם הוא יעשה לה משהו, הוא מיד יתפוס אותו. הם יוצרים מרחב סטרילי, יושבים בחדר שנקרא מרחב סטרילי, שהיא יושבת מלוות כל הזמן במהלך הדיון על ידי קבט, ואחר כך הקבט מלווה אותה עד הבית.
וואו.
ובבית כבר יש לה צו הרחקה.
וואו.
עכשיו תראי, אומרים לי, מה מי שמופרע ורוצה לרצוח את אשתו?
אני אעשה את זה למרות צו הרחקה.
בואי, הוצאה לפועל לא יכולים למנוע כן. מפסיכופת לרצוח כן. את אשתו, בסדר? כן. וגם הם לא אחראים על כל חייה, אבל על החלק של הגעה לדיון, כולל עצם ההגעה, השהייה בדיון, ואחרי זה הליווי חזרה הביתה, הם לוקחים אחריות להגן עליה כדי שהיא תרגיש מוגנת בעת מיצוי זכויות.
יפה.
שאלת על מיצוי זכויות, מיצוי זכויות זה לא מספיק. אם את לא עוזרת שזה יקרה, עכשיו תראי, זה דוגמה ממש לשילוב, זה עבודה סוציאלית בעיניי במיטבה. כי מצד אחד את גם עובדת על להעצים את האישה, מצד שני את גם פועלת מערכתית. היא לא יכולה לדאוג לליווי קבט, היא לא יכולה להגיד להוצאה לפועל תנו לי קבט. זה אנחנו כארגון, מול ההוצאה לפועל, וכל הכבוד להוצאה לפועל, זה דורש מהם יותר
כוח
שעות.
אדם,
כוח אדם,
כן. אדם. כן.
קבט שמלווה אותה ומאפשר את המוגנות.
אני רוצה רגע לעצור, תמר שוורץ, אורחת שלי באולמן, אמרנו מיצוי זכויות.
כן.
קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכות, וזה מרתק מה שאת מספרת, יש מספיק זכויות? זאת אומרת,
ממש לא. הנה, זה, מה שנקרא, זה השקף הבא שלי. את פשוט הצצת במצגת.
את רואה, מה זה? אני רואה מפה הכל.
כן. אז בדיוק הדוגמה הבאה, זה רציתי להגיד על משהו שאני פחות, הוא עדיין במאבק, וזה הדבר שאני אמרתי לך שאישה יכולה לפנות להוצאה לפועל, ויכולה גם לפנות לביטוח לאומי. ביטוח לאומי, אני שמחה לבשר לך שפעם היינו מדינת רווחה, not anymore, במשק ניאו-ליברלי, כמו שמובילה ממשלה בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אגב, הוא לא מתכחש לזה, הוא בעצמו אומר שהוא קפיטליסט, תצ'ריסט, ניאו-ליברלי, הוא מאמין במשק ניאו-ליברלי. אז במשק כזה יש הרבה פחות זכויות חברתיות והרבה פחות הסתכלות רווחה. אבל פעם ב-1972, כשהיינו מדינת רווחה, חוקקה הכנסת, את חוק הביטוח הלאומי, ושם נקבע שאישה שהגרוש לא משלם למזונות, הם מבינים, המדינה מבינה שקשה לאישה לתבוע את המזונות, זה הליך משפטי, את יודעת, התביעות ממושכות, הוצאה לפועל, זה לא שהיא מגיעה להוצאה לפועל ואחרי הדיון הראשון ישר הוא משלם, זה תהליכים ארוכים. היא אומרת, אני אכנס בנעליו של החייב, לביטוח הלאומי יש סוללת עורכי דין משומנת, אני אתן לך קצבה, ובמקביל אני אגבה מבין הזוג. לביטוח לאומי יש יותר כוח מלאישה בודדה, והחוק הזה אבל טוען שהוא נותן באמת למוחלשות ביותר, הוא לא נותן, תמיד אומרים, כן, ואם היא מרוויחה 20 אלף בהייטק, טוב, אז לה הוא לא ייתן, כמה כאלה יש.
זאת אומרת, עושים מבדק כדי לראות.
הוא נותן רק לנשים שמרוויחות עד 6,000 שקל, זה ממש משכורת נמוכה.
שום דבר, 6,000
שקל המינימום.
בשכר דירה אפשר לשלם.
זה המינימום. והוא נותן לקצבה של 1,500 שקל לילד אחד, 3,000 לשני ילדים, ולעשרה ילדים גם 3,000. זאת אומרת, קצבה קטנה, לא גודלת עם מספר הילדים מעבר לשניים, לנשים הכי מוחלשות, בסדר, שביטוח לא, דעתי, חצי נוחה מזה, אבל בסדר, שיעזור מעט ולהכי מוחלשות. אז ב-2003, בנימין נתניהו יצא במבצע חיסול של כל הקצבאות, שוב, לשיטתו הניאו-ליברלית, הוא אמר שאנשים צריכים לצאת לעבוד, לא להיות תלויים בקצבאות, והוא קבע אז, לגבי כל הקצבאות, לא רק קצבת המזונות, שאם אישה יוצא, אם היא לא עובדת, היא תקבל את מלוא הקצבה. שוב, בהנחה שהיא מסתכרת עד 6,000 וכו'. אם היא עובדת, יקוזז לה 60% מהקצבה.
אם היא עובדת, לא משנה באיזה שכר?
מעל 600 שקל.
מעל 600 שקל, וואו.
זה כאילו עובדת, בואי.
זאת אומרת, אז לא שווה לאותה אישה, סליחה שאני אומרת,
יפה, בדיוק, בדיוק.
שתיתן לה כוח ועצמה, ותיתן לה תחושה שהיא לוקחת אחרי.
לא, עכשיו, קודם כל לשיטתו, הוא רוצה לעודד אנשים לצאת לעבוד, הוא לא מעודד אישה לצאת לעבוד.
זה הפוך, זה הפוך.
את יודעת מה עושות נשים רבות? יוצאות לעבוד בשחור. עכשיו, אנחנו ברוח נשית נגד העסקה בשחור. זה גם מעלים הכנסות מהמדינה, ואמרתי לך בהתחלה, אני עושה הכל רק במסגרת החוק. דבר שני, זה העסקה פוגענית, אין לה פנסיה אם עובדת בשחור.
וגם רוב העבודות שעובדים בהן בשחור, בוא נדבר על זה.
הן לא ממצות את הנטיות, את החוזקות, את הרצונות. היא עושה את זה כעבודה דחק.
עבודה מסודרת וטובה בדרך כלל. היא לא עבודה שעושים בשחור.
בדיוק. תלוש. את יודעת שאחד במחקרי המעקב שאנחנו עושות אחרי אנשים, אחד ההישגים שרשומים זה עובדת עם תלוש מסודר. זה בוודאי.
אגב, כדי לשכור דירה, למשל, או כדי לקחת משכנתא, או כל דבר.
כל דבר.
תלוש. נכון.
העסקה בשחור זה רע. שלא יובן אחרת בכלל. עכשיו, 60% אין אפילו מס הכנסה כזה. את מבינה שאז נשאר לה מהקצבה 1,300 שקל. זה רע, רע, רע. נאבקנו, אז הנה דוגמה שוב, לזכות שניתנה ונלקחה. מ-2003 היא נלקחת. אנחנו נלחמנו בדבר הזה, אנחנו בתוך קואליציית ארגונים, ביחד עם מרכז רקמן, של בר אילן, ואנחנו נלחמנו בזה בכל הדרכים שאת יכולה לעלות על דעתך. גם כתבנו ניירות עמדה, גם הגענו לוועדות כנסת, גם דיברנו עם שרים, גם הפגענו עם מגפון מול ביתו של שר הרווחה דאז חיים כץ, הכל. והצלחנו להוריד את הקיזוז ל-25%. אני חושבת שצריך להוריד אותו ל-0%. זה גם אינטרס של המדינה שיותר נשים יצאו לעבוד, היא תקבל יותר מס הכנסה מזה. צריך להוריד את הקיזוז בכלל. עכשיו, בתקופת הקורונה נוצרה בכלל איוולת שאין לתאר. נשים רבות פוטרו, הוצאו לחל"ת וקיבלו דמי אבטלה. דמי אבטלה, קודם כל, זה כבר ירידה בהכנסה, כי את מקבלת עד 75% מהשכר. אבל יש עוד דבר. בביטוח לאומי יש מדיניות, לא מהיום, מזמן, שנקראת איסור כפל קצבאות. אם את זכאית לשתי קצבאות מהביטוח הלאומי, את צריכה לבחור אחת, את הגבוהה מביניהם. את לא יכולה לקבל את שתיהן. מה קרה ברגע שאנשים פוטרו או הוצאו לחל"ת, הם קיבלו קצבת אבטלה? פף, פג עליהם קצבת המזונות. לא 60%, 100%, כל הקצבה בוטלה. לא די שאת באבטלה מקבלת 75%, כלומר ירדת ב-25% בשכר, גם ירדה לך קצבת המזונות. לא, זה היה כבר באמת too much. הפגענו, התרענו, כתבנו בנו לוועדת הכנסת, ומשרד, זה כמובן לא ההחלטה של הביטוח הלאומי. משרד הרווחה, הממשלה קיבלה הוראת שעה, זאת אומרת, זה לא בחקיקה, זה זמני. בהתחלה זה היה ב-2020, הוא ערך ל-2021, הוא ערך ל-2022, ועכשיו הוא ערך עד ה-15 לפברואר 2023, זאת אומרת, זה אוטוטו נגמר.
בימים אלה,
אנחנו נאבקות להמשך הוראת השעה שמתירה כפל קצבאות. כשיש לך אבטלה, את גם זכאית לקבל מזונות. להפך, זה עוד התקופה שאת הכי פגיעה. את יותר חלשה מאשר כשיש לך עבודה. איך לא לאפשר לך כפל קצבאות?
מדהים. אז תמר, מה שאת בעצם מציירת לנו בכל השיחה הזאת ובשעה הקודמת, היא תמונה כלכלית. זאת אומרת, את אומרת, אנחנו כל הזמן מדברות כאן על אלימות, על חמישית מהבתים שיש בהם אלימות, על גירושין, על נשים שייצאו מהמעגל הזה. מה שחשוב בסוף, זאת אומרת, זה כסף. ברגע שאישה יכולה לקיים את עצמה, אמרנו שליטה, יחסי כוח ושליטה. ברגע שאישה יכולה לקיים את עצמה, ויש לה שליטה על חייה, במובן שהיא מפרנסת, היא דואגת לילדיה, יש בגדים, יש אוכל, היא יכולה לצאת מהמעגל הזה. ולכן העניין הכלכלי, הוא העניין שאתם עובדות בו בצורה מאוד מאוד חזקה.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני תמיד אומרת, זו הייחודיות של רוח הנשית, הקשר בין כסף לאלימות. רוב האנשים לא עושים את הלינקג' הזה.
זהו, זה לינקג' לא ברור מאליו.
ממש לא.
אני מתעכבת עליו.
כמו שהאלימות כלכלית היא אלימות מאוד חמקמקה, אפורה, קשה לאתר אותה, גם הקשר בכלל בין כסף לאלימות הוא קשר מאוד לא טריוויאלי. הוא טריוויאלי כשאת קוראת המחקרים ואת רואה את הפרקטיקה. אני אגיד לך יותר מזה. נשים שדוחות את יציאתן ממעגל האלימות, יש הרבה סיבות למה הן לא עוזבות. אמרתי לך בהתחלה 10 שנים, לוקח בממוצע עד הפנייה הראשונה לעזרה. והן לא עוזבות גם בתלות רגשית בבן זוג האלים, גם כי יש ילדים, הן לא רוצות לפרק בית, הן מתביישות, בטח אם הן מעמד גבוה, הן לא נעים להן, הן מצדיקות, הוא עצבני עכשיו כי הבוס שלו מטריד אותו בעבודה, לוחץ עליו בגלל זה. המון המון סיבות. אל כל הסיבות האלה שהן מאוד כבדות משקל, באחוזים והסטטיסטיקות אל מול הגורם הכלכלי. התלות הכלכלית היא גורם מספר אחת שמשאיר נשים במעגל אלימות, והדבר הנוראי מכל מחזיר אותן למעגל אלימות. שתחשבי על זה, זה משהו לא הגיוני. אם אני עכשיו אשים אותך בתוך כלוב עריות, ופתאום אני אפתח את הדלת ואתן לך לצאת, את תרצי לחזור? למה הן חוזרות? 66%, איזה רצידיביזם מטורף, זה דלת מסתובבת. למה הן חוזרות? הן חוזרות כי הן אומרות, אני מוכנה להיות ברחוב, אבל לא הילדים שלי. הן חוזרות כי הן תלויות כלכלית. אז אם אנחנו נשבור את מעגל הרשע הזה, אם אנחנו נעצים אותה כלכלית ונלמד אותה להיות עצמאית כלכלית, היא לא תחזור. עכשיו, מה שאני אומרת למדינה כל הזמן, שלשקם תעסוקתית נשים, עזבי את זה שזה מוסרי, עזבי את זה שזה מקצועית מוכיח את עצמו, זה אפילו כלכלית כדאי. שוב, אנחנו חוזרות לנקודה
כי
הכלכלית.
כי היא לא תלויה במדינה.
למדינה זה כדאי. מדוע? כי אלימות עולה כסף. אלימות זה אומר משטרה, זה אומר בתי משפט, זה אומר בתי סוהר, זה אומר עובדים סוציאליים, זה אומר קצבאות. כל הדברים האלה עולים כסף. אם אנחנו מוציאים אותם ממעגל האלימות, פשוט חוסכים. אפשר ממש לקמת את זה בכף, כמה עולה אישה בשיקום, וכמה היא עולה אחרי זה, כשהיא חוסכת למדינה את כל ההתעסקות איתה, מאשר אם היא הייתה חוזרת לבן זוג האלים, זה ברור שהמדינה תידרש להתעסק איתה. כן? אז זה ממש חוסך כסף. הגורם הכלכלי, תראי, בדרך כלל שמדברים על אלימות, על טיפול באלימות, מדינה נוקטת בשתי דרכים, חשובות מאוד, אני לא מזלזלת בהן. אחד זה מקלטים, אם האישה צריכה לברוח על חייה, ואני אגיד לך, יש 14 מקלטים בישראל, בשנה מטופלות 600-700 נשים בממוצע. אמרתי לך שיש 800 אלף, כל אישה חמישית, 800 אלף נשים נפגעות אלימות. אז זה באמת מיעוט שבמיעוט, וטוב שכך, שאין הרבה נשים שצריכות לברוח על חייהן, 600-700, ויש מרכזים למניעת אלימות של הרווחה, יש 170 כאלה בכל הארץ, מטופלות בשנה בממוצע 10-15 אלף נשים, במרכזים
שמה
האלה.
שמה עושים במרכזים האלה?
הטיפול שם זה טיפול רגשי, עוזרים לאישה, מאוד מאוד מעודדים גם את הגברים להגיע לטיפול, אבל גברים פחות נוטים להגיע לטיפול, ואם היא מחליטה שהיא עוזבת, אז מלווים אותה, לעזוב זה דבר מסוכן.
יש מי שילווה במדינה, כן, זאת אומרת, כי אתם רוח נשית העמותה שהיא ברובה התנדבותית, נכון או שלא?
רוב, תראי, יש כ-30 עובדות ומאות מתנדבות. באמת רוב העבודה היא בהתנדבות. המנטוריות והמאמנות שבקשר ישיר עם האישה הן מתנדבות, כאשר המנהלות תוכניות, העובדות הסוציאליות, הן מדריכות ומלוות. אין אצלנו למתנדבת, קחי את שולה וצאי בהצלחה, אין דבר כזה, יש ליווי מאוד אינטנסיבי. אז הייחודיות שלנו על הרצף הטיפולי, אמרתי, או מקלט, או מרכז למניעת אלימות, ששם את מקבלת הטיפול הרגשי. אנחנו היום שאחרי, אני תמיד משווה את זה לאם חלילה נפגעת בתאונת דרכים, את תגיעי לבית חולים, ושם ייתנו לך את הטיפול הראשוני, אבל אחרי זה, כדי שלא תצלעי מהפגיעה, את צריכה פיזיותרפיה? אז אנחנו הפיזיותרפיה של נפגעות האלימות. אנחנו החוליה הבאה, אחרי שהיא עוברת את הטיפול הרגשי, והיא מבוסתת ואסופה רגשית, ועם פניות, ואחרי שהיא יצאה ממעגל אלימות. עוד דבר מאוד חשוב, אנחנו לא נטפל באישה שהיא עדיין במעגל אלימות. מדוע? פעמיים. א', זה מעלה את המסוכנות נגדה. תתארי לך שהיא חוזרת לבן זוג שלה אחרי שהיא הייתה אצלנו, כן, במפגש, והיא אומרת, משה, אתה שומע מה אומרים לי ברוח נשית? שאני צריכה לפתוח חשבון בנק משלי. מה לדעתך, משה, יאהב את זה או לא יאהב את זה? ברור שהוא לא יאהב את זה, וזה אפילו טריגר להפעלת אלימות נגדה. כשאישה מתעצמת, הגבר נעשה יותר אלים, כי מה הוא מפחד? שהוא מאבד שליטה עליה, שהיא מתחילה לבטא את הרצונות שלה, הוא לא אוהב את זה. אז זה א', מעלה את המסוכנות נגדה, ודבר שני, היא לא פנויה. כשאת כל רגע מחכה לראות מאיפה תבוא המכה, את עם הראש ככה מסובבת מעבר לכתף, מאיפה תבוא המכה הבאה, את לא, לא פנויה ללמידה. עכשיו, התהליך אצלנו הוא לא טיפולי, הוא שיקומי אמוני, הוא קוגניטיבי בעיקרו, הוא הבנה טיפולית, הבנה של המקום הרגשי שהיא נמצאת. אבל יש לנו שיעורי בית, יש לנו משימות, היא צריכה להתקדם במשימות שהיא מקבלת. היא לא פנויה, היא לא פנויה רגשית לעבודה איתנו, ולכן אנחנו אומרות, גם לעובדות הסוציאליות ששולחות אלינו, ובכלל, אנשים שמגיעות אלינו, אנחנו רוצות לראות, אם היא מאוד סוערת, קודם כל, אם היא בן זוג אלים, לא. יקירתי, אנחנו נפנה אותה, יש לנו טיפול לטווח קצר, שאנחנו אומרות למי היא פונה, כדי שילוו אותה בתהליך היציאה וכו'.
ויש למדינה,
כן,
יש,
כן.
יש אל מי לפנות
זה
במדינה?
זה המרכזים למניעת אלימות, זה מוקד 118, למי שמאזין לנו עכשיו, מוקד 118 של הרווחה, עובד 24/7. אפשר להתקשר גם אנונימית, אפשר גם חבר של להתקשר, וידריכו איך לעשות את זה, לא לעזוב לבד. זה מסר מאוד חזק, גם מיכל סלע וגם שירה איסקוב ניסו לעזוב לבד, וראינו איך זה נגמר. לצערנו הרב, מיכל סלע נרצחה, ושירה איסקוב כמעט כיפחה את חייה. זה קרה ברגע שהם אמרו שהן רוצות לעזוב. אז לא לעזוב לבד.
את יודעת, ואת... אמר שזו פעם ראשונה שאני שומעת את המספר הטלפון הזה ואת המוקד הזה.
באמת? כי הם כן. דווקא עשו קמפיינים לפרסם את ה...
אז אולי זאת אני, אבל אני מודה שזו פעם ראשונה שאני שומעת ממך כן. את, את המספר הזה ואת את קיומו. כן. לא, ברור לי שיש כן. מוקדים לעזרה, אבל חשבתי שמתקשרים למשטרה או...
גם, לא, כן, זו גם אפשרות, גם אבל מפנים, הרבה אבל... נשים נרתעות מלגשת כן, למשטרה. כן, זה כן, מאוד לא כן. נעים, לא, וגם מביך, וגם לא נעים.
אז אני מקווה
אז שנשים... 118, את יכולה בלילה מאוחר, או בבוקר שאת בעבודה והוא לא לידך, להתקשר, לקבל הדרכה וליווי, ויפנו אותך לגורמים טיפוליים בקהילה. תחשבי שיש 250 רשויות, אני חושבת, מתוכם 170 מרכזי אלימות. זאת אומרת, ממש ברוב הרשויות יש, ואלא אם כן זה רשות נורא קטנה, אז היא סמוכה מדהים. על העיר הקרובה.
מדהים.
אז אנחנו תמיד אומרות, אחרי שיצאת ממעגל האלימות, וגם אז, אם את מאוד סוערת... מאוד נפשית, רגשית, כמובן, אנחנו לא מאשימות אותך בזה, אבל אנחנו גם, אם תתקשרי אלינו, אנחנו נפנה אותך לגורמים טיפוליים, תחזרי אחרי שתהיה, או לפחות במקביל, כדי שתהיה יותר אסופה ופנויה לתהליך שאנחנו מציעות, שהוא בעיקרו קוגניטיבי, שיקומי, אימוני, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, לא בגלל שאנחנו לא אוהבות נשים שהן בסערה נפשית, אלא בגלל שזה לא אפקטיבי להתחיל את התהליך אצלנו כשהן במצב הזה.
אז בעצם אתם חוליה בשרשרת.
נכון, חוליה... החוליה השנייה בשרשרת.
דיברנו בסוף הפרק הראשון על נשים שמטפלות בנשים או פוגשות נשים, למשל בביטוח לאומי. כן. את יכולה להגיע לביטוח לאומי עם כל הרצון הטוב, תשב מולך אישה שזה נהדר, כן. את מצפה לכך שהיא תוכל להזדהות או להביע איזה סולידריות, mm-hmm. את קוראת לזה, קראתי, היבט הסולידריות, שזה משהו כן. שבדקו, וזה לא תמיד יקרה. זאת אומרת, אם נכון. אנחנו מצפות מנשים תמיד להיבט סולידריות כלפי נשים, אנחנו לא תמיד נראה את זה. יש גם מחקרים שמראים שהרבה נשים לא רוצות להשתמש במילה פמיניזם, אני רגע נכון. לוקחת את זה למקום אחר. נכון. זה לא מובן מאליו שהיא יושבת מולי אישה, היא בהכרח תבין את זה. בית הסולידריות הזה נחקר לא מעט.
תראי, אני רוצה להוסיף לך עוד מושג חשוב למה שאת אומרת, שנקרא הזדהות עם התוקפן. או אנשים מכירים את זה גם במונח תסמונת סטוקהולם, שנלקחו פעם בני ערובה בסטוקהולם, ואני לא זוכרת עכשיו אם זה היה בשוד מזוין בבנק, אני לא זוכרת את האירוע המסוים שהם בגילי, מה לעשות, הסניליות. אבל נלקחו בני ערובה זה בוודאות, ואחרי שהם שוחררו משוויהם, הם אמרו למחלצים שלהם, תראו, הם היו דווקא בסדר, ואנחנו, הם התנהגו אלינו בסדר, וגם אנחנו מבינים את הסיבות שהם שוו אותנו. ולקח להם זמן להבין שהמעשה שנה, את אומרת, על פניו, כשאת חיצונית לאירוע, את אומרת, מה? איזה תגובה אחרת מלבד כעס וזעם אדיר על השובים שעשו את זה? ואז באמת בפסיכולוגיה נטבע המושג הזה של הזדהות עם התוקפן. ולמה הוא קורה? המושג הזה הוא קורה משום שאם מישהו עושה לך משהו רע, לא שעשית לו קודם משהו רע, אוקיי? דחפת אותו, אז הוא דחף אותה חזרה. על פניו לא הייתה שום סיבה שהוא יעשה לך משהו רע. נוצר דיסוננס, נוצרת צרימה. אוקיי? זה מושג מתחום המוזיקה, דיסוננס. נוצרת צרימה. למה שהוא יעשה לי את זה? אני לא עשיתי לו שום דבר רע. איך את תקטיני את הצרימה? המוח מיד מפתח סיבות למה זה קרה. אז אחד הדברים, זה כמו שילדים הרבה פעמים שהם ילדים שסובלים מאלימות והזנחה, הרבה פעמים אומרים, הייתי ילד רע. אז אחד הדרכים זה שאת תגידי על עצמך שאת לא היית בסדר, את הצבנת אותו. יש הרבה אנשים שאומרים, פשוט אל תרגיזי את בעלך, כן? והדרך השנייה להגיד, בעצם אני מבינה למה הוא עשה את זה. זה נשים שאנחנו קוראות לזה מפנימות את הדיכוי. למשל, אנחנו שומעים קולות בחברה החרדית שאומרים, הנשים רוצות את ההפרדה. הנשים רוצות לא להיבחר. את יודעת שבמפלגות החרדיות, נשים חרדיות לא יכולות, הן יכולות לבחור, הן לא יכולות להיבחר. הן רוצות את זה ככה. נשים אומרות, אנחנו רוצות את זה ככה. מה זה אנחנו רוצות את זה ככה? אתם באמת חשבתן על זה? לאיזה סיבה יש? בגלל שיש לך פוט ולא פין, זה סיבה שאת לא יכולה להיבחר. מה הקשר? הסיפור הזה של ההפנמה של הדיכוי, של הזדהות עם התוקפן, הוא סיפור מאוד, אגב, הוא קורא לכל אוכלוסייה מוחלשת, כמעט אמרתי לכל מיעוט מוחלש, אבל נשים הם 51, אנחנו המיעוט הכי גדול, הן מצדיקות את המצב הקיים, ולפעמים, מרוב שהן מצדיקות את המצב הקיים, הן הופכות אפילו ליותר גרועות במרכאות מהתוקפן עצמו. אנחנו רואות את זה למשל עכשיו, שיש נשים בממשלה ובכנסת, כדוגמת חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא ממש היא מצדיקה ארגוני גברים שהם מאוד אלימים בצורה שהם פועלים. טוענת לצערי גם מביאה נתונים לא מדויקים על התאבדות של גברים, על הסבל, שאני לא טוענת שגברים גרושים לפעמים לא סובלים בגירושים, אבל הדברים שאנחנו שומעות חדשות לבקרים, באמת שיש נשים שמדברות יותר גרוע על המאבק באלימות מגברים. זה מאוד מצער אותי, התופעה הזאת. אני יכולה לתת לה הסברים פסיכולוגיים, אבל כמובן שאני מאוד מצטערת שהיא מתקיימת, זה ברור.
אז לא מובן מאליו ההיבט הזה של סולידריות נשית, זאת אומרת, אנחנו לא נראה אותו קורה, אמרנו על אותה תחנת משטרה בסאו פאולו שבברזיל, זאת אומרת, כן יש עניין לרוב במקרים שבה אישה זקוקה לאיזשהו סעד, או שהיא עוברת אלימות, כן יהיה לה יותר קל להיות מול אישה, אבל צריך להבין שזה לא אוטומטי, זה לא דבר שאנחנו יכולים לסמוך עליו במאת האחוזים.
צריך לתת חינוך פמיניסטי, זאת אומרת, גם נשים עוברות את אותה הבנייה, את אותה סוציאליזציה כמו גברים, וגם צריכות, גברים כדי, אני תמיד אומרת, פמיניזם ישחרר גם את הגברים, הוא טוב גם לגברים, כי הוא למשל, ייתן לגיטימציה למנעד יותר גדול של ביטויים רגשיים, בחברה פטריארכלית לגבר אין לגיטימציה לבטא רגשות. אז גם נשים צריכות לעבור חינוך מחדש פמיניסטי, כדי להבין שמותר להם, שיש להם זכויות, שהן שוות לגבר, זה לא מובן מאליו. גם נשים לוקות בזה, ומתנהגות ככה כלפי נשים אחרות.
אז חלק מהעניין זה באמת לייצר, לעשות גם עבודה בתחום הזה, של להסביר לנשים, כן. לתת להם תחושה. ראיתי באחד המחקרים ששלחת אלינו, שלמשל עובדות שמתגאות בגישת מיצוי הזכויות שאימץ הארגון, וראות בו אמצעי מרכזי לתיקון הדימוי הציבורי של הביטוח הלאומי. כן. למשל, פרט שולי כביכול, אבל כן. הדברים האלה חשובים, מכיוון שברגע שתהיה תחושה של הישגיות, כשאת נכון. עוזרת לאישה, כשהארגון שאת נמצאת בו, מיטב כן. עם נשים, תהיה עצמה גם גם לאישה. זאת אומרת, צריך להפוך את זה למקום של כוח נכון. וסולידריות. זה חלק נכון. מהסיפור
לגמרי.
שצריך לעסוק בו. וזה באמת, זאת גם עבודה. זאת אומרת, הסיפור נכון. הזה של המילה פמיניזם, שלכאורה אני יכולה להגיד, בואי נניח אותה בצד, אנחנו לא חייבות אותה, בואי נדבר על זכויות נשים, אבל אני לא בטוחה שאת תסכימי עם זה.
אני אגיד לך משהו, אנחנו על זה באמת דנו המון, המון ועדיין דנות, כי זו שאלה אסטרטגית.
בדיוק, את רוצה להשיג טוב.
בדיוק, כמה להתעקש על המילה. אני תמיד נותנת את הדוגמה של סבתא שלי.
נהדר, אני שמחה שאיתנו פה.
כן, היא איתי כל הזמן. סבתא שלי תמיד אמרה לי שפמיניזם זה לחפש קינים. שזה לחפש צרות. בשביל מה? סבתא שלי לא עבדה מחוץ לבית. היא אומרת, אם גבר מפרנס, אישה לא צריכה לעבוד. אם הוא לא מפרנס, היא צריכה. בשביל מה? מיותר. ואני ידעתי שהיא למדה רוקחות בארגנטינה, ולימים אחרי מותה מצאתי תמונה שלה, בשנה א', בלימודי הרוקחות, היא לבד עם עוד 40 סטודנטים.
וואו.
ואז מצאנו, תחשבי שהיא ב-1926 התחילה ללמוד רוקחות, שהייתה בת 18, ומצאנו תכתובת בינה לבין סבא שלי, שבו הוא אומר לה שמשפחתו מתנגדת שהוא התחתן עם סטודנטית, כי אישה לא צריכה לצאת ללימודים. דרך אגב, אז זה לא היה ברור מאליו בכלל. ללמוד באקדמיה, נשים היו צריכות להיאבק על זה, כמה שזה נשמע היום ברור מאליו. והוא אומר לה, תשמעי, למה צריכה ללמוד? אני מבטיח לך שאני אפרנס אותך בכבוד כל החיים. והיא אומרת לו, תן לי רק לגמור את הלימודים. אני מבטיחה לך שאם אתה תפרנס אותי בכבוד, אני לא אצא לעבוד מחוץ לבית. אבל אני רוצה שיהיה לי מקצוע, שאם נצטרך, או חלילה תהיה חולה או משהו, או אני אתלמן, או כל דבר, אני אצטרך, יהיה לי תעודה ויהיה לי מקצוע.
אגב, מדהים בהקשר שמה שאמרנו קודם.
מדהים.
מדהים, כי זה, אז שתהיה לי האפשרות לשליטה, גם אם אני מבטרת עליה.
בדיוק. עכשיו, אני קראתי את התרגום של, אני לא יודעת ספרדית, אבל את התרגום של המכתב הזה, ואמרתי, וואי, סבתא, ככה? אמרת לי כל לכם שפמיניזם זה קינים? את הפמיניסטית הכי דגולה. ושמתי את התמונה שלה, שהיא לבדה עם 40 סטודנטים, תלויה לי במשרד. כל אחד שנכנס, אני אומרת, תכיר. אלנה ליבשוץ, שטענה שפמיניזם זה שטויות, בבקשה, תסתכל על התמונה הזו ותגיד לי אם זה לא פמיניזם.
מדהים. אבל היא לא הלכה לעבוד.
אבל היא לא, היא לא. וברור, הפמיניזם המוסווה שלה גם לא היה גבולות. ואני אומרת, היא הייתה צריכה להיאבק על לימודים. את מבינה גם, היא נאבקה כל כך קשה, באמת, אני אומרת, איך נשארו לה אחרי זה כוחות לעוד פמיניזם? לא, זה היה המאבק הפמיניסטי שלה, אבל אני עומדת על כתפיה, אנחנו תמיד צריכות לזכור, כולל אלה שהן אנטי-פמיניסטיות בכנסת, זה שאתם בכנסת, אתם לא מבינות שאתם עומדות על כתפי פמיניסטיות שנלחמו שתוכלו להיבחר, פעם נשים לא יכלו לבחור, ובשוויץ, מדינה מערבית, רק ב-1970, נשים קיבלו זכות בחירה, זה ממש לא ברור מאליו.
עשיתי כאן לא מזמן סדרה על עד הפיש מימון, שהייתה מהחלוצות של הדבר הזה.
נכון.
נשים שנאבקו באמת רק על הזכות לבחור ולהיבחר.
ממש.
וכאילו אנחנו עומדות באותו מקום.
אז לא צריך להקל ראש בדברים האלה, ואני אומרת, פמיניזם, קודם כל אני קוראת לזה חופש בחירה, פשוט חופש בחירה. זה טוב לנשים וזה טוב גם לגברים, גברים שהחברה הפטריארכלית המצ'ואיסטית מצמצמת אותם. אתה יכול להיות רק גבר אלפא מצ'ו. לא, אתה יכול להיות עוד הרבה דברים. אז גם נשים אומרת תראי, אם יש סוגיות פיזיולוגיות, אוקיי, דברים, גברים לא יכולים ללדת, בסדר. לא יכולים להניק. על זה אין ויכוח. אבל כן יכולים להחזיק בקבוק ולהכיל. בוא נגיד שהיעדר הרחם לא מונע מהם לקום בלילה לתינוק הבוכה. אז הסיפור של פמיניזם, תראי, עשינו סדנה בביתר עילית. המילה פמיניזם לא נרשמה על הלוח. כי אנחנו מבינות שהיא שפה קשה להם. צריך לעבוד בצורה רגישה תרבות. הם לא יכולות לקרוא למה שהם עושות שם, לסדנת תעסוקה והעצמה, שעשינו שם סדנה פמיניסטית. הם קוראות לסדנת עבודה. אבל אם מישהי תבוא ותגיד, אני לא חושבת, אני חושבת שאישה לא צריכה לצאת לעבוד. תבוא עובדת גם, מתנדבת. אנחנו לא מכריחות אותם לחתום על האמנה הפמיניסטית, כשהן נכנסות לרוח נשית, לשים
דם,
בוען בדיו, לפצוע בחותמת דם על האמנה הפמיניסטית. אין לנו גם פמינומטר, שאנחנו בודקות עד כמה הן פמיניסטיות. לא. אם היא רוצה לבשל ולנקות את הבית, זה בסדר גמור. אבל אם תבוא מתנדבת או עובדת ותגיד, תקשיבי, אישה לא צריכה להיות עצמאית כלכלית, במובן הזה, יש הנחות יסוד בסיסיות לעמותה. אישה צריכה להיות עצמאית כלכלית גם גבר, אבל לנשים זה רק יותר מורכב, כי גברים זה ברור להם, ולשם הם מחונכים, אישה לא מוסללת לזה.
אגב, אז... בחברה החרדית זה מורכב, כי נשים היום יוצאות לעבוד.
אז כולם אומרים לי את זה, אבל אני אגיד לך משהו, זה שהיא יוצאת לעבוד זה לא אומר שהיא שולטת בחשבון הבנק. הוא לא מתורה, ומי מחזיק את חשבון הבנק, ומי מקבל את ההחלטות הכלכליות בבית? שלא תחשבי שזה אנשים. הם יוצאות לעבוד, נכון, זה לא אומר כלום לגבי השליטה הכלכלית. אז אני אומרת, הנחת היסוד היא שאישה, כמו גבר, צריכה להיות עצמאית כלכלית, לעבוד, לפרנס את עצמה, לפרנס את עצמה במשהו שהיא אוהבת, שזה החוזקות שלה, לא בעבודת דחק, להתנהל עם תלוש, לנהל חשבון בנק. אם את כל זה את מסכימה איתי, אז אל תקרי לעצמך פמיניסטית, תוכלי להתנדב ולעבוד ברוח נשית. אני לא נתווכח, תקרי לזה בננה מצידי. אבל שעל הנחות היסוד האלה אנחנו לא נתפשר.
כן, אז השיח הוא לא על העניין המילה פמיניזם, אבל כן על ההבנה של אנשים מגיעות זכויות. זה בסופו של דבר.
ושהן שוות לגבר, ושלא יגידו לי, אנחנו, כמו שאני לפעמים מתווכחת, או חברי הכנסת החרדים אומרים, זה מתוך כבוד לאישה היא בבית. אנחנו רוצות לשמור עליה, כי היא כל כך זכה וברה, שלא תתלכלך בפוליטיקה ובחיים הקשים האלה. אז אני אומרת, אוקיי, קודם כל זה באמת לכלוך להיות בפוליטיקה, אבל סבבה. אבל אם היא רוצה להתלכלך בפוליטיקה, אז גם לא תאפשר לה. אם אתה אומר לי שאתה לא מאפשר לה, אז אני לא מוכנה לקבל את זה.
מסכימה איתך לחלוטין. אז אנחנו ככה לקראת סיום הפרק הזה, השני, ואני רוצה לשאול אותך, תמר, בעצם הזכרת כאן הרבה דברים שאפשר לעשות, שוב, רובם ככולם בפרספקטיבה הכלכלית, שזה חכם ומצוין, ויש תוכנית פעולה של העמדות שלכם, של עמותת רוח נשית, שאתם מקדמות אותה בכנסת, ועל פני כל מיני במות, דיברנו מלעשות הרצאות בחברת הייטק, ועד באמת לקדם חקיקות. עד כמה, למשל, מאבק בתופעת הגילנות, שלא דיברנו עליו, כי הרבה נשים יוצאות בגיל מבוגר.
נכון.
לא כולם זכו בגיל 18 או 20 להתחיל את המסלול, לא נדבר אפילו על אקדמיה, אלא על מסלול העבודה שלהם.
אני אגיד לך משהו על הגילנות, ככה בהערת אגב. אנחנו בעצמנו חטאנו בזה. אני מכה על חטא. ברוח נשית המדיניות הייתה שאנחנו עוזרות לנשים בגיל העבודה מגיל 20 עד 60. גיל 20 אמרנו כי מתחת, אנחנו לא רוצות לשלב בשוק התעסוקה, מתחת לזה את אמורה ללמוד וצבא או שירות לאומי, ונוער זה בכלל, זה גוף ידע שלם אחר. אז גיל 20 זה הגיל הצעיר ביותר. ואז אמרנו, עד גיל 60, כי 62 כבר יוצאים לפנסיה. את יודעת כמה נשים הגיעו לנו מבוגרות ואמרו, סליחה, מה לעשות? אני חיכיתי שהילדים יגדלו, אני רק עכשיו יצאתי, אני רוצה לעבוד, יש לי כוח ואני גם חייבת לעבוד. מה, אתם תגידו לי עכשיו לא? לא תעזרו לי להשתלב בשוק התעסוקה? ואחרי שהגיעו כמה פניות כאלה, באמת עשינו חשיבה אסטרטגית, ואמרנו, רגע, למה בכלל ההגבלת גיל הזאת מלמעלה? מלמטה בסדר, אבל למה מלמעלה? נכון, ביטלנו אותה. בואי בגיל 70, אם זה הגיל שאת יצאת, אם זה הגיל שאת רוצה להשתלב בשוק התעסוקה, שוק התעסוקה ישים לך מספיק מחסומים, מספיק חסמים. זה מאוד קשה.
כמעט בלתי אפשרי לאישה בת 60 שלא...
קשה יותר, קשה יותר, לא בלתי אפשרי, קשה יותר. אז אנחנו נשים את החסם, פשוט ביטלנו את הסעיף הזה, ואנחנו מקבלות נשים גם בגילאים מבוגרים, באמת יותר קשה, לא בלתי אפשרי, ובטח חובה עלינו לסייע במשנה תוקף לנשים האלה, להגיע לעבודה מכבדת, את יודעת שעבודה זה לא רק פרנסה, זה גם זהות, זה כבוד, זה תחושת סיפוק, זה למה לקום בבוקר, זה תחושה של עוצמה, של אני שווה, אני קומפטנטית, יש לי מה לתרום לחברה, זה המון דברים. אנחנו נמנע את זה מבנות השישים, חלילה.
אז גם זה, זאת אומרת, יש המון המון דברים שאפשר לעשות, שאתם תומכות ועושות בהם. עד כמה המצב היום הוא... טוב, זאת אומרת, אמרנו, אנחנו פה ברוח אופטימית של עשייה, כן. את מביאה אותה. לא אני,
תודה.
את הבאת לפה המון עשייה טובה.
תודה.
עד כמה המצב באמת טוב?
תראי, אמרתי לך בהתחלה שאני בעצם בחורה פשוטה מבאר שבע. אז אני אגיד מילה, אני מקווה שלא יורידו אותה ברדיו. חרבנה. המצב גרוע. גילנות יש בכלל בכל העולם המערבי, בשוק התעסוקה, בישראל לא חמקנו. מנחת זרועה של הגילנות, ואת יודעת, באקדמיה, במחקרים, קוראים לזה הצטלבות מיקומי שוליים, אני מבאר שבע, אני קוראת לזה כשדפקו אותך פעמיים, זאת אומרת, לא מספיק שהיא אישה, שכבר היא תופלה בשוק העבודה לעומת גבר, היא נפגעת אלימות, והיא מבוגרת. זה דפקו אותך 3 פעמים.
ממש.
יותר קשה לנשים נפגעות אלימות. תארי לך שבה אישה שעד גיל 40 היא כמעט לא עבדה, או שהקריירה התעסוקתית שלה רצופה הרבה חורים, גם בגלל שהבן זוג הפריע לה לעבוד, והסיוטים בלילה וכו'. והיא צריכה להתחיל ללמוד מיומנויות חדשות, ואיך לפנות, ואז גם המעסיק מסתכל בעין הקומה, מה אני צריך פה מבוגרת, שאנחנו בדרך כלל מבליטות את היתרונות. דווקא אין לה ילדים קטנים בבית, היא לא כל שני וחמישי הילד חולה וכו', היא הרבה יותר פנויה, ובגיל 60, מה, אני בת 58 עוד מעט, כוחותיי במותניי לגמרי, ובראשי ובכתפיי ובהכול. אז זה באמת מאוד מאוד מורכב לכולם, לנשים עוד יותר, לנפגעות אלימות עוד יותר, ולמבוגרות עוד יותר. אבל בואי נסיים את הפרק באווירה חיובית. ממש אפשרי.
ממש
אפשרי. אפשרי, לגמרי.
אני לוקחת את החיוביות שלך ואת העשייה שלך. אני רוצה להודות לך מאוד גם על הפרק הזה, העובדת הסוציאלית, תמר שוורץ, מנכ"לית עמותת רוח נשית, שעוסקת בשיקום כלכלי ותעסוקתי לנפגעות אלימות. אני רוצה להודות לך על המחשבות החשובות והחזקות שנתת לנו כאן. אני מקווה שכולנו ניקח משהו ושדברים יתקיימו. אני רוצה להודות לך. תודה רבה. תודה לכם המאזינים. תודה לביביאנה דייט של נועה בן הגיא, לחן עוז. אני רונה גרשון תלמי, כאן במעבדה. אנחנו נשתמע בהמשך הדרך. תודה, איוב שלום.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.